הגמרא אומרת במסכת ברכות שמצווה לאדם שיהיה מעשרה ראשונים שבבית הכנסת, שזה מעלה גדולה. והאמת, עשרה ראשונים לא רק בתפילת שחרית, אלא בכל תפילה ותפילה, הן במנחה, הן בערבית, והן גם בשיעור תורה. בכל מקום שבאים עשרה לצורך מצווה, מצווה להיות מהעשרה הראשונים. שככה למדנו מסכת מגילה, שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה זכית להאריך ימים? אמר להם, ימי לו כדמני אדם בבית המדרש. אז מכאן למדנו שלהיות מעשרה ראשונים, ולהיות הראשון זה יותר מהכל. כן, גם את רבי יוחנן בן זכאי, כבר השם שואלת, שאלו תלמידיו רבי יוחנן בן זכאי, במה הארכת הימים? הוא חי 120 שנה, רבי יוחנן בן זכאי. בנו אריה אומר, היו שלושה גדולי עולם שנשמתם היו מנשמת משה רבנו, ולכן חיו 120 שנים. הלל הזקן זה הראשון, 120 בדיוק חי. אחריו רבן יוחנן בן זכאי, גם חי 120, והשלישי זה רבי עקיבא בן יוסף. אלה שלושתם ניצוץ משה רבנו עליו השלום היו, לכן חיו 120 שנה. שאלו אותו, אמר שלא כדמו אדם בבית המדרש, לא בבוקר ולא בערב, הוא היה יוצא אחרון ונכנס ראשון, ומעולם לא מצאו אותו ישן ולא שח שיחת חולין בבית המדרש ולא מנמנם. אז פלא פלאים, היו לומדים, הרי היו לומדים שם מחצות הלילה, אני זה ממתי, אולי בתחילת הלילה הולכים לישון, הוא יוצא אחרון, והם באים מתי שבאים, רואים אותו נמצא. זה רבי חיים זכאי, ולא הניח מקרא, משנה, אגדה, הכל למד, כל התורה כולה, לא השאיר דבר בתורה שלא למד אותו. אז ממנו למדנו גם להיות מעשרה ראשונים. אותו דבר גמרא מסכת סוכה מביאה, רבי אליעזר הגדול, זה תלמידו של רבי חיים זכאי, תנו רבנן, אמר להם רבי אליעזר תלמידיו, שאלו אותו כמה שאלות, אמר להם, מימי לו כדמני אדם בבית המדרש. זה מפורש, כאלה דברים שאדם עושה אותם מכון לפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, והשכמת בית הכנסת. השכמה זה להיות מהראשון, מהראשונים. וכן צריך רבי יוחנן, רבי יוחנן האמורה, ראש האמוראים, אמרו לו שיש זקנים בבבל, אמר איכה שרה בבבל, והכתיב למען ירבו ימיכם, לימי בניכם, על האדמה. איפה מאריכים ימים? בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ אי אפשר להאריך ימים, כיוון שאמרו לו שמקדמי ומחשכי לבקנישתא, מקדמי ומחשכי, בא ראשון וגם יוצאים אחרונים, אמר היינו דענה להו, זה הדבר שהועיל להם לאריך ימים. שואל אומר שם למה, אז הוא אומר דבר פלא מאוד, למי שגר בחוץ לארץ מצבו לא טוב, נמצא תחת ממשלת השרים הטבעיים, אבל בחוץ לארץ בבית הכנסת שבחוץ לארץ הקדושה שלה כמו ארץ ישראל. כאן רואים מעלת בית הכנסת, הכנסת שבארץ ישראל זה עוד יותר. אז לכן, כיוון שהם היו מבלים את הזמן שלהם בבית הכנסת, אם זה בבית הכנסת, אם כן זה כמו שהם בארץ ישראל, ושייך להגיד למען ירבו ימיכם וימי בניכם, זה היה רבי יוחנן. לכן בתנא דבי אליהו כתוב שמשכים ומעריב בבית הכנסת, אומר עליו הקדוש ברוך הוא, פדה בשלום נפשי, כי ברבים היו עמדי, כאילו פודה את הקדוש ברוך הוא ואת ישראל מן הגלות, כל כך מעלה של מי שהוא יושב בבית הכנסת משכים ומעריב. בזוהר, האמת שלמדנו את זה הרבה מהזוהר, העריך מאוד במעלת מי שמשכים בבית הכנסת. הזוהר בפרשת שמות ועוד הרבה מקומות הזכיר את זה. פרשת שמות יש ב דף פה וב, כך כתב הזוהר, אמר הזוהר שהעשרה הראשונים שבאים לבית הכנסת יקבלו שכר, יקבלו שכר כנגד כל האנשים שיבואו אחריהם. זאת אומרת, העשרה הראשונים הם השכר שלהם, כנגד כל אלה שיבואו אחריהם, הם יש להם שכר. ככה העריך הזוהר מאוד ואמר שמגיעה שעת התפילה, כל מלאכי השרת מגיעים מלמעלה, כל מלאכי השרת באים, והם יושבים ומחכים מתי יבואו העשרה? מתי יבואו העשרה אנשים? כיוון שבאו, מיד מברכים אותם. ואם חס ושלום לא באים, בא הקדוש ברוך הוא וכועס ואומר, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. מיד הקדוש ברוך הוא כועס. אז שבא הראשון לבית הכנסת, שמח הקדוש ברוך הוא. נמצא שלפני שבאו, מה מדובר פה? כתבו המפרשים שהגיע הזמן ועדיין לא הגיעו. מה זה הקדוש ברוך הוא כועס? אז מה, באחד בלילה יבוא הקדוש ברוך הוא ויכעס? על מה יכעס? מסכנים לא צריכים לישון. ולהכוונה, הקדוש ברוך הוא מגיע סמוך לזמן התפילה, והם איחרו. אז הקדוש ברוך הוא כועס. יבוא הראשון, איך שבא, מיד הקדוש ברוך הוא שמח. וכאן למדו מעלת מי שנכנס ראשון. בבית הכנסת, וגם העשרה הראשונים, שם המעריך הזוהר אומר, אלה העשרה נרשמים, יש לקדוש ברוך הוא ספר הזיכרונות ורושם אותם וקורא אותם חברים, חברים שלו, והם מה שיבקשו הוא עונה להם. רבינו בחיי הביא את זה בספרו קד הקמח, יש לו ספר נפלא מאוד, קד הקמח, הוא כותב שם בדיני השכמת בית הכנסת, אומר, כל מי שהיה פה בעולם הזה מעשרה ראשונים, לעתיד לבוא יזכה לשבת באותה שורה עם הקדוש ברוך הוא. ואז יבואו כל השאר הצדיקים, החכמים, יגידו, מה, למה אני לא יושב פה? למה הוא פחות ממני? יגידו, הוא היה מקפיד להיות מעשרה ראשונים. זו מעלה של עשרה ראשונים. יש עוד מצווה בבוקר, להיכנס עם ציצית ותפילין לבית הכנסת. והזוהר העריך בזה, גם הגמרא שלנו. שמי שיוצא מביתו עטוף בתלית הוא מוכתר בתפילין, אבל לא יוצא בשעה 9 בבוקר, בשעה 10 בבוקר יוצא, זה בדיחה. זה לפעמים אתה רואה אתה צוחק, זה אחד כזה צריך לעשות מנהרה תת קרקעית ללכת לבית הכנסת, בושה וכלימה. מה זה, הפועלים כבר בחמש וחצי הלכו לעבודה, אוטובוסים מלאים, הוא בא עכשיו, הוא הולך עם ציצית ותפילין. זה כל זה לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך בזמן בנץ, אחרי הנץ לא עושה את זה. אז זה אדם שהולך להתפלל עם ציצית ותפילין, אומר הזוהר הקדוש, בציצו מביתו באים כל המלאכים, מכריזים לפניו, פנו מקום לדיוקנה קדישה אלאה, לדיוקנו של הקדוש ברוך הוא. ואז כולם זזים ממקומם, יורדים המלאכים וחונים מסביבו, ממינו, משמאלו, מלפניו, מאחריו, והשכינה באה ועומדת על ראשו. הוא מלאך רע, עונה אמן בעל כורחו, על מה שמברכים אותו. תראה מה זה מעלה. מעלה גדולה מאוד. אז עכשיו שאלו שאלה. היו בזמנם, היו אנשים זריזים, היו באים בבית הכנסת מוקדם. נגיד היום, זמן ציצית ותפילין, זה בסביבות 26, 5:30, 26. עכשיו, אנשים באים כבר בשעה 5 בבית הכנסת, אז 10 ראשונים יש לי כבר בשעה 5. וציצית ותפילין לא יכול לדבוש עד שעה 26, איזה קודם לאיזה? אם אני אהיה מעשרה ראשונים, אני לא יכול לבוא עם ציצית ותפילין, כי עדיין לא הגיע הזמן. ואם אני אבוא עם ציצית ותפילין, מתי אני צריך לבוא בזמן? בזמן כבר יש 20-30 איש. כותב המגן אברהם, עדיף ללכת עם ציצית ותפילין, אפילו שיפסיד מצווה של עשרה ראשונים. ציצית ותפילין יותר מזה. כך מובא גם בספר שער הכוונות, רבנו הארי, שהוא היה נוהג, רבנו הארי, כל בוקר ללכת עם ציצית ותפילין לבית הכנסת, ואף על פי שהיה, לא היה ברוב הפעמים, כך כותב רבי חיים ויטל תלמידו, שברוב הפעמים לא היה יכול להיות מעשרה ראשונים. כיוון שכבר היו אנשים בית הכנסת הרבה שהקדימו אותו, לא היה חושש לזה. והיה מקפיד ללכת עם ציצית ותפילין לבית הכנסת, וככה הלכה. שעדיף ללכת עם ציצית ותפילין לבית הכנסת יותר מעשרה ראשונים, כך כותב מגן אברהם להלכה, כך הביא בשאלות ותשובות השכיל עבדי, וכך כתב גם מרן יבדל לחיים, שעדיף ללכת עם ציצית ותפילין מאשר זה. אלא מה? יש דרך אחרת. אדם שלא יכול מאיזה סיבות, נגיד בא מוקדם לבית הכנסת, או יושב כל הלילה בבית הכנסת, והוא רוצה כעת ציצית ותפילין, מה יעשה? ילך עד הבית ויחזור, ואם הבית שלו רחוק, אלא יצא לחצר בית הכנסת ויתעטף שם. אבל איפה חצר בית הכנסת? לא במקום שמתפללים שם, או בית כנסת שנייה, זה לא שווה, כי הוא נכנס עוד פעם בית כנסת, שם זה גם בית הכנסת, כי שם יתפללו. איפה לא מתפללים? אפילו ברחוב או במדרכה או בחצר, אם שם לא מתפללים אחד במשך היום, אלא יש להם חדרים אחרים, וישב שם על כיסא, יניח ציצית ותפילין, הכל כמו שצריך, ויבוא לשער בית הכנסת, יניח ידו על המזוזה ואומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה ומשתחווה מול ההיכל, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. ואומר גם סגולה לומר שלוש פסוקים, שזה אמר רבי עקיבא, כל האומר שלושה פסוקים אלו בכל יום, אני ערב לו, שכל עוונותיו נמחלים, וכל אויביו נופלים לפניו, ואין יצר הרע מקטרגו, והם, אדוני צבאות עמנו, ומשגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות אשר אדם מותח בך, אדוני הושיעה מלך עלינו ביום קוראינו. הם שלושה פסוקים, אחד כנגד אברהם, אחד כנגד יצחק, אחד כנגד יעקב. שלושה אבות נרמזו פה. אז הראשון, גם לנו יעקב סלע. לא נכנס יעקב, אברהם אומר את זה. אלא, הגמרא אומרת, בזכות מה ניצל אברהם אבינו מתפשן האש? בזכות יעקב. שנאמר, שם אלוהי יעקב אשר פדה את אברהם. וכי איך הם מצינו שיעקב פדה את אברהם? אלא, בשעה שהוא שלח אברהם לתפשן האש, באו מלאכי השרת, אמרו בנו של עולם, אם אתה שורף אותו, מאיפה יבוא יעקב? אמר, אם ככה, אני אציל אותו. ירד הקדוש ברוך הוא, כבודו ועצמו, והציל את אברהם מכבשן האש. אם כן, אברהם הציל את יעקב. זה פירושו. שם צבאות עמנו, מסגב לנו, למה הציל אותי אלוהי יעקב סלע? בא יצחק אבינו, שהיה לו מידת הביטחון, שם צבאות, אשרי אדם בוטח בך. בא יעקב ואמר, השם הושיע המלך יעננו ביום קוראינו, רמז את שמו, יעננו יוד עין, ביום בית, קוראינו כופרי יעקב, יעננו ביום קוראינו, ראשי תיבות יעקב. אז אלה שלושה, פסוקים האלה. אם כן, זה אמרנו שזה עדיף. עכשיו, עשרה ראשונים, שאל אחד את רבנו הארי, אומר, אני, יש לי זמן בבוקר. הוא איש, יש לו מחלת ירח, למה שיש לו מחלת הכוכבים, לא ישן בבוקר. הוא משעה אחד ער. אני אסתובב בכל בתי הכנסת, תפתח את כולם, אשב בכל בתי הכנסת, תגיד פרק תהילים. אני פה ראשון, אחר כך אלך לכנסת השנייה, אעשה עוד תחנה ראשון. זה כמו יש הרבה הולכים לקופת חולים או למשרדי ממשלה, יש שם מספרים. אז הוא אוסף מספרים בכל מקום. אוסף זה מחתים מספרים. אז אני נקרא מעשרה ראשונים, אמר לו לא, עשרה ראשונים רק באותו בית הכנסת שאתה מתפלל שם. זאת אומרת, הוא יכול להיות במאה בתי כנסת מעשרה ראשונים, והוא לא התפלל במאה. והלך מכנסת 101, שם כבר היו עשרה, ונכנס שם והתפלל, הפסיד הכל. כי הוא צריך להיות עשרה ראשונים באותו בית הכנסת שהוא מתפלל שם. זה יועיל. לא התפלל שם, לא מועיל לדבר הזה. ועוד שיהיה במניין הראשון, לדוגמה, הוא הלך לבית הכנסת, נגיד בא לפה, פה יש מניין ראשון, ואחר כך יש מניין אחריו. והוא לא התפלל במניין הראשון, אלא התפלל במניין שאחריו הפסיד. מה זה עשרה ראשונים? במניין הראשון שהוא בא. במניין השני, אין הכי נאמר, הוא צריך לבוא להיות מעשרה ראשונים, אבל כגון שנשארו עשרה. לא היה מצב שיתרוקן בית הכנסת ושוב יתמלא, זה משהו אחר. על זה הכוונה מדובר על מניין ראשון. אותו הדבר אמרנו כמו תפילת מנחה, גם להיות מעשרה ראשונים זה מעלה. ערבית, להיות מעשרה ראשונים זה מעלה, אלא אם כן הוא ממהר לשיעור או לאיזה דבר, זה משהו אחר. וכן שיעור תורה, עושים שיעור תורה ויש בעשרה שם בשיעור תורה, העשרה הראשונים שבאו לשיעור יש להם שכר כנגד כולם. אני לא שומע. אמרתי כבר שלא יתפללו שם אחר כך, כי אם אחר כך מפעלים שם, זה בית כנסת, דינו כבית הכנסת. עכשיו, יש אחרי העשרה, לא יגיד כבר די, יש עשרה ראשונים, לא. כמה שיקדים יותר, האיש ה-11 הוא יותר טוב מהאיש ה-12. ה-12 יותר מה-20, ה-20 הוא יותר מהאיש מספר 80. גם פה יש מספרים, נרשמים, מי הגיע? כל המקדים יותר, חשוב יותר. אחרון אחרון פחות חביב, ככה זה הולך פה. כשנכנס אחרון זה הכי מעלתו הכי פחותה, מהראשון עד האחרון. אבל העשרה זה עם שכר של כולם. יוצא עם זו בית הכנסת של 500 איש, 600 איש, אז העשרה האלה המעלה שלהם הרבה יותר גדולה. למה? כי הם נותנים שכר כנגד 600 איש, לא כמו כנסת אחרת שהם רק 20 איש. אז זה יוצא שזה המעלה היא חשובה. עוד הגמרא שם אמרה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום בתפילתו אויביו נופלים לפניו. אז יש לנו כעת למדנו שתי הלכות, הלכה אחת להיות מעשרה ראשונים, הלכה שנייה שיש מצווה לבוא עם ציצית ותפילין לתוך בית הכנסת, הלכה שלישית שיהיה לו מקום קבוע. מקום קבוע אין בשעת התפילה אמירת הזמירות, ברוך שאמר, המזמורים, ובעיקר בתפילת העמידה. שמקום עמידה יהיה קבוע. לא פעם יעמוד פה, פעם יעמוד שמה. כל פעם עושה איזה משחקים. אלא יהיה לו מקום קבוע ששם הוא עומד עמידה. והגמרא דורשת את זה בפסוקים. שנאמר, ושמתי מקום לעמי לישראל, ומתעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד. אז אומר, ושמתי מקום לעמי לישראל. הכוונה, הקדוש ברוך הוא יעשה מקום ששם הוא מתפלל. ואז לא ירגז עוד. מה זה לא ירגז? שלא יבוא אויב ויצער אותו, לא יבוא אויב ויכה אותו, לא יהיה לו איזה שטן, איזה מישהו שיצער אותו, ינצל מהם. זה ולא שכן תחתיו. עכשיו, גם שכבה אומרת, שמת, אומרים עליו, יחסיד הענם מתלמידיו של אברהם, אבינו, עליו השלום. איפה היינו? מי שהמציא את זה, זה אברהם. זה נאמר, וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם, לפני השם. שישכים אברהם אבינו, לאן הלך? לאותו מקום שהוא עמד עם הקדוש ברוך הוא. נמצא אותו מקום שהאדם מתפלל, שמה צריך להתפלל שנית. ולא כל פעם יחליף, יעשה לו סיבובים, כל פעם עושה איזה דבר. שמה טעם? למה צריך שיהיה מקום קבוע? הלא, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה מכל מקום. למה אני צריך דווקא מקום קבוע? יש כמה טעמים. הרשב"א כתב שאדם שמתפלל איפה שבא לו, זה מראה עצלות וייאוש. לא רציני. אצלו התפילה זה ככה. אז כמו אדם נכנס לחנות, הוא, איזה סיגריות יש לך? יש, מחכה, מחפש רק את הסיגריות שהוא אוהב לעשן אותם. אבל יש איזה שיבוא, זה לא, זה סתם, זה יודעים שזה סתם, זה פשוט לשים בפה משהו. אחד שהוא מתפלל, מתפלל קבוע, מקום קבוע, מראה שהוא מתייחס ברצינות התפילה. אז כיוון שהתפילה שלו היא רצינית, ומקום שלה רציני, זה מראה שהוא יש לו ענווה וחסידות, אומר הרשב"א, ויראת המקום. אבל כאשר הוא מתפלל בהזדמן איפה הוא מקום שיבוא, מראה זלזול ועצלות. זה השם ישמור, זה כמו עצל. זה הטעם שכתב הרשב"א. תקונה זו הרביעי, אדם שנשמתו, אדם שמתפלל מקום קבוע, נשמתו שורה עליה השכינה באופן קבוע. מידה כנגד מידה. מקומו קבוע, השכינה גם. למה? השכינה תיקרא מקום. ברוך כבוד השם ממקומו. וכך אומרים בהגדה, ברוך המקום, ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, מקומו של עולם. אז השכינה תיקרא מקום. אם הוא קובע מקום, זאת אומרת שהשכינה איתו בקבע. אבל שלא קובע מקום, גם קריאת מקום זה גם זמן קבוע. יודע, יש שעה קבועה של התפילה, הוא בא בזמן. שעה קבועה של השיעור, הוא בא בזמן. אבל שלא בא קבוע, זה עצל זה. אז זה מתייאשת ממנו השכינה, לא נמצאת איתו. לא, אתה תבוא בזמן, אתה בא בזמן. כן, אתה בא בזמן. לא, אז יעשה לו שעה קבועה ומקום קבוע, והוא ישתדל להתשבת באותו מקום. תכף נראה, אם תפסו לו את המקום, יש על זה שאלה גם כן, תכף, עוד רגע. המבית, זה היה בדין בדינו של מרן רבי יוסף קארו, כותב, שהמלאכים יש להם מקומות קבועים, טעם אחר. הזוהר אמר, מטעם שהשכינה היא קבועה. המבית כותב שהמלאכים יש להם מקומות קבועים, שנאמר ברוך כבוד השם ממקומו, ויש להם מקומות מיוחדים ששם שורה השכינה והם מתפללים שם, כמו בית המקדש, זה מקום קבוע. אם אדם ירצה לבוא לעלות עולה במקום אחר, לא יכול. הפסוק אומר, ישמר לך בין תעלה עולותיך בכל מקום אשר תרצה, כי אם אל המקום אשר ציווה השם וכו'. אז המלאכים יש להם מקומות קבועים, זה אומר המבית. וכן ירושלים, מקום קבוע. ועוד, יש הרבה מקומות שהם מיוחדים לתפילה, כמו תראה, מקומות קדושים. כותל המערבי, מקום קבוע לתפילה. קבר רבי שמעון בר יוחאי, ועוד, מקומות קבועים. אבל לא אדם יבוא ויעשה כל מיני מקומות, איפה שיבוא לו, ושם יעשה מקום, זה לא ככה. רבנו הארי הוסיף עוד טעם נוסף, ואמר בדרך משל, הוא אומר, תדע, התפילה לא, כמעט לא שווה, אם כל יום הוא יושב במקום אחר. הלאה, מה זה דומה? לאדם שרוצה לכבוש עיר, ולעיר הזאת יש חומה גבוהה. אז זה שיש לו שכל, איך כובשים את החומה? אז יורים. הוא ממשיך לראות באותו מקום. אז הוא פגע בקיר. נהיה חור בקוטר של נגיד 2 סנטימטר. הוא יביא עוד פגז, יהיה עוד 5 סנטימטר. עוד פגז, יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שיבקיע את החומה ועשה שם חור. אבל טיפש, כך לשונו של הארי, טיפש מה עושה? יורה פה, מחר יורה שם, מה? מחרתיים יורה שם. עד שנמצא, עשה בחומה 1,000,000 חורים, בכלום לא עשה. אבל הפיקח ירה 100 מכות, 100 כדורים באותו מקום והבקיע. זה בדיוק התפילה שהיא נעשית במקום קבוע. שימו לב, זה מדברי רבן מוארי. תפילה שנעשית במקום קבוע מבקיעה את החומה, אז היא שוברת אותה. אבל זה הצרה, זה גם כמו שיש הרבה אנשים, מה עושים? שם זה בעיה, שואלים 10 רבנים. היום זה ככה נהיה באופנה. הולך החכם הזה, עושה משאל עם, משאל רב. משאל לא עושה. מה זה אומר, מה זה אומר? אחרי זה הוא מתפלבל, הוא לא יודע. או, מתפלל עליו. הולך פה, הולך שם, הולך שם. תעשה לך רב אחד. תתפוס אותו, והוא יהיה הסניגור שלך, זה יעזור. תפילה אחת, מצווה אחת, תפוס אותה, ואל תזוע ממנה, אל כל פעם הוא עושה משהו אחר. זה טעות. זה אומר רבנו ארי. הירושלמי כותר עוד מאיפה למדנו מקום קבוע, זה מסרת ברכות פרק ד'. אמר רבי תנחום ברחייה, אמר רבי תנחום ברחייה, כל הקובע מקום בבית הכנסת אלוהי אברהם בעזרו, שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחווה שם. מה זה אשר ישתחווה שם? אשר ישתחווה שם הראש, אשר ישתחווה שם, אלא ישתחווה כאן למדנו שאם אדם רוצה שתפילתו תהיה תוציא פירות ותהיה לה תועלת, תפלל באותו מקום. לא ישנה את מקום התפילה פעם פה ופעם שם. הריף כתב גם מקום ללימוד תורה שיהיה קבוע. לא ישנה. משל יש לו שיעור תורה קבוע, אפילו שיש הערב מקום אחר, או יש, אני יודע, לימוד במקום אחר, או יש לו איזה אירוע, הוא לא מבטל את השיעור. בכלל, כמעט התאים לתורה, מצוות עשה של והגית בו יומם ולילה, כתוב פירוש בהלכה, שלא יחליף אותו בשום דבר שבעולם, אפילו בכל הון שבעולם. זה דבר אחר. אבל כעת, גם כשהוא נמצא, באיזה בית הכנסת הוא הולך, לאיזה שיעור הוא הולך, זה יהיה קבוע. וכן, בבית הכנסת שהוא לומד שם, יהיה לו מקום קבוע שהוא ילמד שם, שאז הוא יזכור את הלימוד. אבל אם פעם יושב פה, פעם יושב שם, הלימוד שלו לא יהיה כמו שצריך. כך כותב הריף. והרב קו הישר, זה היה איש קדוש, לפני 300 שנה, כותב שאדם בביתו, אם הוא יכול, יהיה לו חדר מיוחד ששם יקבע לו לימוד תורה. חדר מיוחד, כמו שיש חדר שינה. למה אדם עושה לו חדר מיוחד לשינה? ויש חדר מיוחד לבישול, זה מטבח, נכון? בחדר יש סלון היום לאורחים, לאורח שבא אליו פעם בשנה, עושה לו חדר. ומה עם לימוד תורה? תעשה לך חדר מיוחד ששם יהיה ספרים ושם תשב תלמד תורה. זה אם יש לו. ופעמים אדם יש לו מצוקת דיור, הוא לא יכול, יש לו ילדים קטנים וכדומה, אז פינה קבועה בתוך איזה בחדר, באיזה דירה, בדירה שלו, אפילו במטבח, פינה קבועה ששם יהיו ספרים, שם לא יעשה שום שימוש של חול, רק לימוד תורה שם. זה גם מקום של לימוד תורה. ואם נאנס לפעמים חס ושלום, לא מרגיש טוב ורוצה צריך להתפלל, להתפלל שם באותה פינה, והיא תהיה שם מקום נקי. וכותב גם רבנו אברהם בנו של הרמב״ם, יש לו ספר, כתב אותו בערבית, ונוקפיה לעבודת המה, המספיק לעבודת השם. כותב שם שסגולה מיוחדת שתפילתו תתקבל שיהיה לו חדר נקי, שלא יש שם שום תינוף ושום מחלוך, והחדר יהיה מסודר ומצוחצח ומבריק, שם ילמד תורה בחדר הזה. ומתי שיש לו עלינו איזה צרה או איזה בקשה או איזה בעיה, יעמוד שם באותו מקום, יתפלל ויבקש מאת הבורא, והבורא יענה לו. זה צריך לשמור את, את הנקיות של המקום, והבקשה והתפילה תהיה שם. עכשיו השאלה, מה שאמרנו, קובע המקום לתפילתו. האם מדובר במקום שעומדים עמידה, או גם איפה שהוא מתפלל, ברוך שאמר, ויוצר וזמירות וכל שאר הדברים. וזה, תדעו, יש מחלוקת הפוסקים. עיקר קובע המקום לתפילתו, האמת, זה על העמידה. שהמקום שהוא עומד עמידה, יהיה לו מקום קבוע. זה העיקרו, כך כתב גם הזוהר הקדוש. פוסקים אומרים שגם הוא הדין בשאר חלקי התפילה, בשביל הכוונה שלא יהיה תרדה לכוונה שלו. כשיש מקום קבוע, אז כבר הראש שלו שקט והוא רגוע, הוא נמצא במקומו הטבעי שהוא רגיל אליו, ואז הוא מתפלל בכוונה כמו שצריך. אבל שזה אינו מקום קבוע, אין כוונה. זה נתבלבל את הכוונה שלו. לא, לא יעשה כן. אז האמת שכתוב גם שאם יש לו שכנים, וגם בשאר התפילה, זאת אומרת, הוא משום צער, זאת אומרת יש לו שכנים המתפללים לידו, והם, פעם הוא יושב פה, פעם הוא יושב שם, הוא מצער אותם, אפילו לוקח מקום של מישהו אחר. זה חשש גזל אפילו. יש אדם שהוא התרגל לשבת פה, יש לו פינה קבועה שלו שם. לא כל אדם דומה לשני. יש אדם שאצלו, אם הוא לא יושב במקום שלו, אין לו, הכוונה שלו מתבלבלת לחלוטין. הלך עליו כל התפילה. יש אדם שלא אכפת לו. אתה צריך להתחשב גם באחרים. צריך לדעת שיש אנשים שהם רגישים לדבר הזה. לכן צריך גם מקום ישיבה קבוע, היום בפרט שמקפידים על זה האנשים. כל המקומות, כל הקהילות ראינו, מקפידים על הדבר הזה. שיהיה להם מקום ישיבה קבוע, וגם מקום עמידה קבוע. אז ממילא זה יהיה כמו שצריך. או כמו שאמרנו, את הנדבי אליהו כתוב, אם אדם מתפלל בבית שלו, גם כן צריך שיזהר שהמקום שם בביתו יהיה נקי, יהיה טהור, וכל החדר שיהיה שם נקי. אם הוא מתפלל בשדה, אומר את הנדבי אליהו, צריך להיזהר שארבע עמות לכל צד, שתי מטר לכל צד, יהיה נקי, שלא יהיה שם שום תינופת. ואם זה בביתו, כל החדר כולו צריך להיות נקי, גם שאדם לומד תורה בבית. הוא לומד תורה, קורא משניות, קורא זוהר, קורא הלכות. שלא יהיה שום לחלוק שם באותו חדר שהוא לומד. אם יש שם לחלוק, אסור, ברכת המזון, ברכות, כל זה צריך להיזהר, ודאי, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך עיבה דבר, ושם מאחריך. עכשיו, מקום של העמידה, בא מישהו אחר, עמד בעמידה במקום שלך. מה אתה עושה? לידו תעמוד, ארבע עמות. לא חייב להיות, הוא יצייר, כמו אצל חוני המעגל, עשו את, איפה הנעליים שלו, חוץ מכבודם, איפה הרגליים, עשה סימון. זה לא מקום חנייה בדיוק על המילימטר, לא. יש לו שתי מטר, רדיוס של שתי מטר, ארבע עמות, זה נקרא קביעת מקום, כי השכינה נמצאת בתוך ארבע עמות של המתפלל. תוך ארבע עמות זה נקרא קביעות מקום, גם אם לא יתפלל בדיוק באותו סנטימטר שהוא עומד כל יום. אם בא מישהו אחר, חתחילה תעמוד אתה שם, אבל אם בא מישהו אחר ותפס לך את המקום, לא קרה כלום. אתה תעמוד לידו, אחריו או לפניו או מצדדיו, מרחק של ארבע עמות. אתה עומד מרחק של ארבע עמות, זה יהיה בסדר. יש עוד הנחה אחת. אז הרי למדנו כעת כעת כמה הלכות. מה הם? למדנו צריך להיות מעשרה הראשונים. ולמדנו שצריך, וכולם מהגמרה, ולמדנו שצריך שיהיה עם ציצית ותפילין, חתחילה אם יכול לבוא לבית הכנסת להיכנס עם ציצית ותפילין. ולמדנו גם שאדם צריך להיזהר לקבוע מקום לתפילה, אין לעמידה ואין לשאר חלקי התפילה שיהיה מקום קבוע. יש עוד הלכה אחת, אם יש לו שני בתי כנסת ואחת מתפללים מעטים ובשנייה מתפללים מרובים, מצווה שילך לבית הכנסת היותר גדולה ששם יותר מתפללים, משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך. כמה שיש יותר מתפללים, התפילה יותר חשובה, תפילה יותר עולה לקדוש ברוך הוא. אין אל כביר לא ימאס. אבל גדול יש בהלכה. איך שכתבו את זה הפוסקים, אמרו עוד הסתייגות אחת, בתנאי שהשליח ציבור, איפה שיש קהל גדול, הוא ירא שמיים. והוא עוסק בתורה, שהוא קובע עיתים לתורה. ואז התפילה שלו עולה. והאנשים המתפלים שם בבית הכנסת הגדול הזה, הם שומרי מצוות, ולא מדברים שם בבית הכנסת. את הכנסת השנייה אותו דבר, רק פה קצת ופה הרבה. אז אני מעדיף את הכנסת שיש שם יותר אנשים. אבל אם בבית הכנסת הקטנה שם יראה שמיים, כמו אמר שלמה, ראיתי עיר קטנה ואנשים בא מעט. הגמרא דרשה, עיר קטנה זה בית הכנסת ואנשים בא מעט. הוא בא המלך שם חכם, מסכן וחכם, אמר זה השליח ציבור. הוא נקרא אין למעלה מזה, שנאמר אם חס ושלום לא אותם אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. ואוי לציבור שמתפללים שם, כך כתוב. אז כמה צריכים להיזהר בזה? אז זה אמרנו ברוב עם, בתנאי שיש שם 10 אנשים ירא שמיים, וחזן הוא בן תורה וירא שמיים. כותב רדב"ז, אבל יש עוד דבר. לפעמים האדם אוהב את האנשים, משל זה העדה שלו, או נוסח התפילה שהוא רגיל להתפלל. בית הכנסת הגדולה זה נוסח תפילה שהוא לא רגיל בו, הוא לא חייב. כותב, כשם שאמרו בגמרא, זה מסכת עבודה זרה, אמרו, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. כך אני אומר, אומר הרדב"ז, אין אדם מתפלל אלא במקום שליבו חפץ. זאת אומרת, לא יכול בכל מקום להעמיד את הבן אדם, להגיד לו תתפלל שם, אלא איפה שהוא חפץ, ליבו חפץ, שם הוא מתפלל. טוב, לפני שנסיים כמה פסוקים מאיוב, אנחנו בפרק ל"ו, אמר שם איוב, כי בם ידין עמים. מה זה בם ידין עמים? גמרא אומרת, אין איוב מדבר אלא על השמיים, כל הדינים של הקדוש ברוך הוא מהשמיים, דרך השמיים. איפה ראינו? את אומות העולם שהוא דן, דן בשמיים. דור המבול, שצריך לדון אותם, מה הביא עליהם? הביא עליהם מבול מן השמיים, שנאמר, ימטר על רשעים פחים, אש וגופרית וכו'. סדום, גם כן מן השמיים. והשם המטיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש מן השמיים. הכל הוא עובד מהשמיים. סיסרא, בא להילחם ישראל, מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסיל אותם. הכל מהשמיים. המשך, ייתן אוכל למחביר. בא לתת מתנות לישראל, שכר לישראל, גם כן מהשמיים. מן, מאיפה ירד להם? הנני ממטיר לכם לחם, מן השמיים. כל הקדוש ברוך הוא המידות שלו, זה מן השמיים. הוא אומר, למשל, למה הדבר דומה? נחתום, נחתום זה אופה, יש לו תנור. אם בא אויב, נכנס לתוך העיר, מה עושה הנחתום? לוקח במלקחיים גחלים, שם לו על ראשו, שקצת יבער קצת הראש שלו. ואם בא לו אוהבו, מוציא דחם חם ונותן לו. הכל מהאש שלו. כך הקדוש ברוך הוא, יש לו בשמיים אוצרות אוצרות. באים אנשים צדיקים, נותן להם מתנות משם. באים רשעים, נותן להם מתנות אחרות משם. אחרי זה אומר איוב, אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. מה זה יחרד ליבי ויתר ממקומו? רבי יצחק בר זעירא אמר, אומר את הגמרא, רבי יצחק בר זעירא אמר, מה ראה איוב שאמר יחרד ליבי? ראה נדב ואביהו נכנסו לבית קודש הקודשים ונשרפו. אז נבהל מזה, מה נבהל? כי הוא ראה ברוח הקודש שבבית שני טיטוס הרשע נכנס, שנכנס לבית המקדש, גמרא אומרת, הוציא חרב מרוב הזעם שלו, אמר זה המקום שפה היהודים מתפללים ומפה הם חשבו לנצח אותי, נראה להם. והפרוכת, קרע את הפרוכת עם החרב, פרוכת שאורכה 10 אמות, 300 כהנים היו מטבילים אותה. הפרוכת הזאת הייתה עוביה טפח 8 סנטימטר עובי, 300 כהנים היו נושאים אותה, שזורה מזהב, משש, מושזר, כל מיני רקמה יפה. חתך אותה, מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להטעות אותו? הקדוש ברוך הוא דרכו להטעות את הרשעים. משגיא לגויים ויאבדים, גויים משגיא ומשגיא גם, הוא עושה להם שגיאות. שקראת הפרוכת, יצא דם. אז הוא אמר, הרגתי להם, הרגתי להם, מה שמו וזכרו. אמר, הוא הרג. ונכנס ולקח אותה ועשה אותה כמין בוקצ'ה, ואסף את כל הכלים. עד היום עם מחשמם אל הרומאים ארורים, מתגאים בשער טיטוס שיש להם שם ברומא, שמציירים על זה את היהודים, איך הלכו כמו עבדים, ולקח את המנורה ולקח את הכלים, שדד מתוך בית המקדש, שודדים אלה. להם עד היום בוותיקן שם למטה. הם שוחרי הצדק והשלום בעולם. מה זה, איך הם מדברים כמו איזה חסידים קדושים. והם שדדו לנו את כלי המקדש ולקח ויצא בשלום. נדב ואביהו נכנסו רגע אחד להקטיר עזרה, נענשו ומתו. טיטוס נכנס לפגוע ויצא בשלום. איך זה? ראה את זה איוב, נבהל, אמר אף לזו דחירת ליבי והיתר ממקומו. אז איך יחד טיטוס? אומר תראו צור, לפני שטיטוס נכנס השכינה ברחה, אז זה נהיה כמו בית רגיל. הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו בית המקדש. עד היום איך הגויים נכנסים שם ולא קורה להם כלום? השכינה ברחה משם. אנחנו אסור לנו, כשאנחנו באים השכינה תבוא איתנו, אז אסור לתמות את המקום. אבל הגויים הם כמו פגרים, כמו זבוב. מה הם? יותר, הזבוב יותר טוב מהם. אמר רבנו הקדוש לבנו, עשית את הגויים כמו זבובים, הזבובים יותר טובים מהם. אבל נדב ואביהו כשנכנסו השכינה הייתה שם, לכך הם נענשו. זה ביור אחד. יור שני, מה זה יתת ממקומו? תראו כמה זה קשה. כשאדם שומע דבר ויש בידו למחות ולא מוחה. שומע בזיון תמיד חכם. שומע דברים לא טובים, צריך מיד להגיד שזה אסור להגיד כך. ישמעו, ישמעו, לא ישמעו, הוא יצא ידי חובה, הוא את שלא עשה. איוב, הרי הוא היה מהיועצים של פרעה, הפרשה הזאת אנחנו קוראים שמות. כל הבן הילוד, היאור התשליחוהו, וכל הבת החיון, מי זה הרשע שהמציא את העצה הרעה הזאת? זה היה בלעם הרשע. ובלעם היה מעיראק, בא מעיראק. יתרו בא ממדיין. ואיוב היה מארץ ישראל. איוב היה מעוץ. עוץ זה היה בארץ ישראל. שלושתם יועציו של פרעה. פרעה לא יודע כלום, נבח, מה ידע לעשות? מסרי, חמור. לא מבין מה החיים שלו, בין מינו לשמאלו. הוא אומר להם, עם בני ישראל, רב ועצום, אבל נתחכם עלו, בן ירבה. אז בא בלעב הרשע ואמר לו, כל הבן הילוד, היום התשפיפו. יתרו, אמר, אני מתנגד. איוב, מה אתה אומר? אומר, לא בעד ולא נגד, נמנע. נעדר מהאולם, לא היה שם בשעת ההצבעה. והוא אמר אני לא בעסק, וברח, הלך לאיזה יתרו, הלך למדיין, התנגד והלך למדיין. אחר כך איוב חזר לארץ עוץ, כששמע את נדב ואביהו אמר אף לזאת יחרד ליבי. למה? הוא חשב יתרו, איוב, שמי ששותק אז הוא לא נענש. כשראה שנדב ואביהו נענשו, אז מי ששותק גם נענש. למה? למה נדב ואביהו מתו? יש כמה סיבות. אחת הסיבות, הגמרא אומרת, שיום אחד היו משה ואהרון הולכים, ונדב ואביהו אחריהם. אומר נדב לאביהו, מתי ימותו הזקנים האלה, משה ואהרון, ואני ואתה נהיה במקומם, וננהיג את ישראל כמו שצריך, ככה, נקפיד עליהם. משה, ענב, לא תופס אותם קצר. אני אתפוס אותם קצר. נדב דיבר, ואביהו שמע ושתק. אביהו היה צריך להגיד לו, זה לא בסדר מה שאתה אומר. לא מדברים כך. אביהו שתק. שנענש נדב ואביהו גם נענש, זאת אומרת בשמיים מענישים גם את מי ששומע, לא רק את מי שמדבר. שראה ככה איוב, אמר הוא, עכשיו הוא בבעיה, ובאמת ככה. גם הוא נענש. אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. זה ראה שהשותק הוא כמו המדבר. ואמר הקדוש ברוך הוא ירעב אל בקולו נפלאות, וזה לפני שנעבור לחלק הבא נסיים בזה, שירעם אל בקולו נפלאות. מה זה בקולו נפלאות? הוא אומר בהר סיני שהקדוש ברוך הוא נגלה לישראל. אתה חושב שבאו אליהם ממקום אחד? היו רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? שומעים את הקדוש ברוך הוא מפה, קרבים לפה, שומעים אותו גם מהצד השני, הולכים לצד השני, שואלים את הקדוש ברוך הוא גם אותו מהצד השלישי. צד השלישי, גם מהצד הרביעי. מכל הצדדים שהם פונים, שומעים את הקדוש ברוך הוא, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אני יודע, בנוהג שבעולם, אני בא קול מדבר אליי, הוא בא מכיוון אחד. כאן הקול בא מארבעה כיוונים. מאוד אלא אומרת הגמרא, הרימו את עיניהם לשמיים, רואים הקול בא מהשמיים. הורידו את עיניהם לארץ, ראו את הקול גם כן בארץ. ואז הבינו וראו. שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. מכאן ראיה שאדם רוצה להתפלל בכל מקום שהוא נמצא. אדם רוצה לזעוק את השם יתברך,
אין, נכון, יש מקומות יותר חשובים, כמו כותל המערבי, ומקומות ששם יש השראת שכינה, אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא בכל מקום נמצא. לא צריך לחפש מקום דווקא.